ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבתא דף קוף נון גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מראש העמוד. מיד רואים מעוין, והתחלנו הסדרה הזאת בפעם שעבר, בשיעור הקודם, בשוליים אם הוא יש כותרת, קוראים לזה מבנה, וכתבנו מעשים הקשורים למתנות שכיב מרע. אז בהמשך אתם שמים לב שיש עוד כאלו בעמוד. הנושא המיידי, יש לנו גם כותרת נושא, וכתבנו מתנת שכיב מרע שכתוב בו, בחיים ובמוות. מחלוקת רב ושמואל אם נחשב כמתנת שכיב מרע או כמתנת בריא. האם יש פה להדגיש את המילה בחיים או במוות? עכשיו נפנה לגמרא בסוף השורה, ההיא מתנת, עכשיו זה מדובר פה מתנת שכיב מרע במקצת, שכתוב בה קניין, זה אפשר לראות את זה ברשב"ם. דבר כזה, מתנת שכיב מרע במקצת שכתוב בקניין, בדרך כלל זה קונה ואינו חוזר אם הוא שכיב מרע מחלים. רק לציין שאם יש כאן, אם יש מישהו מקשיב פעם ראשונה, אנחנו יוצאים מהנחה שאתם מכירים את הסוגיות שלמדנו בדפים האחרונים, ואנחנו ממשיכים להשתמש במושגים המתאימים. בכל אופן, אם יש מתנה כזאת שהוא כותב לא את נכסיו רק במקצת וגם כתוב בה קניין, בדרך כלל זה תופס ולא חוזר אפילו אם הוא מחלים. אבל כאן החידוש במתנה, המתנת שמירה זה כתוב בה בחיים ובמוות, שהוא מתכוון לחלק את הנכסים בחיים ובמוות. רב אמר הרי היא כמתנת שכיב מרע. ומה זאת אומרת? קודם כל זה יתפס רק לאחר מותו, וגם אם הוא מחלים זה חוזר. זה כאן חידוש גדול, ואנחנו נראה עוד מעט למה רב סובר כך. ושמואל אמר הרי היא כמתנת בריא, ועם כל המשתמע מכך, כמתנת בריא אומר שזה יתפס עכשיו, וגם אם הוא מחלים זה לא חוזר, זה תופס. עכשיו הגמרא תרחיב על זה. רב אמר הרי היא כמתנת שכיב מרע, כפי שאמרנו זה יתפס רק לאחר מיטה, ואם הוא עומד, אם הוא מחלים זה חוזר, מדכתיב בא במוות. אנחנו מדגישים עם פס כפול את הדגש של כל אחד מהשיטות. מזה שכתוב בו במוות, הוא מביע רצונו אחר מיטה כאמר לי. זה הכוונה של הנותן, של בעל הנכסים, שרק אחר מיטה יתפס. ואי דכתיב בחיים, אבל מוזכר גם המילה הזאת, לא, סימן באלמה דחי, סימן טוב. לא, זה לא נוח לאנשים שמזכירים על עצמם את המושג של מוות, אז מכניס את זה כסימן לשם מזל טוב. וכן הרשב"ם מסביר, אנחנו נסתכל ביחד ברשב"ם מתחת לגמרא שתי שורות לפני הכי רחבות, סימנה לחיים, כלומר במוות דווקא הוא, זה עיקר כוונתו, שיחול אחר מיטתו כמתנת שכיב מרע, ומחיים לאו דווקא. זה לא ראוי לדגש מבחינת משהו הלכתי ממוני, אלא לסימן טוב, לפי שהזכיר מיטתו שלא רצה לפתוח פיו לשטן, כלומר המקום יצילני מחולי זה ולא אמות. נחזור לגמרא. ושמואל אמר הרי היא כמתנת בריא, וכפי שאמרנו, ואפילו אם הוא מחלים, זה לא חוזר מדכתיב בחיים, מחיים כמר, הוא מתכוון שזה יחול עכשיו. והי דכתיב הוא במוות, כמה דאמר, זה ביטוי, כמו כאילו הוא אמר מעתה ועד עולם, עד המוות, כמו שאנשים מתבטאים אפילו היום. אבל שוב פעם, זה רק ביטוי, אין לנותן איזו, לא מכניס איזושהי משמעות ממוני הלכתי לביטוי במוות. אמרי נהרדאי, הלכתה כבתי דרב. בקשר לביטוי בחיים ובמוות, זה יהיה כמתנת שכיב מרע. אמר רבה, וכאן אנחנו מבליטים את השם של רבה, אחר כך אנחנו נזכיר אותו בהמשך, אז כדאי להכיר דבריו כאן. מה רבה אומר? והיא כתיב בה מחיים, תראו את ההבדל בין אות אחת, המם במקום הבית, מחיים, אם הוא אמר כך, קנה. זה משמע דווקא מעתה התחיל המתנה להתאפס ולא לאחר מיתה. אמר המימר, לת הלכתה כבתי דרבה. אלא אין להבחין או לחלק בין המם והבית, אלא גם אם הוא כתב מחיים במקום בחיים, זה חל רק לאחר מיתה. אמר לי רב אשי לאמימר, פשיטה, תה אמרי נהרדאי הלכתה כבתי דרב. אז ברור שאנחנו לא נפסוק כרבה, מאחר שנהרדאי פסקו כרב, ורב אמר שאם אומרים בחיים ובמוות, זה חל דווקא לאחר מיתה. אז מאחר שפוסקים כרב, מה הצורך לך למימה לומר שלא פוסקים כרבה? תשובה, מהו דתימה חיימי מם מודי רב? היה מחשבה שאולי רב עצמו היה מודה בשימוש עם המם שזה יחול מיד, כמה שמלן זה מה שהמימה רוצה להבהיר, שגם מי חיימי ממם זה חל רק לאחר מיתה. ההוא ביאת לקמי דרב נחמן לנהרדאה, שטר עם אדם שכיב מרע שכתוב פה בחיים ובמוות, וזה בא לידי רב נחמן לדון בו, וכנראה שהשואל רצה שאין אפשרות לחזור בו ממתנה זו. שוב פעם, שני הביטויים מופיעים, בחיים ובמוות. האם יש סיכוי שהוא יכול לקבל את הנכס, נכסים בחזרה? אז אם אנחנו נקדים קצת את הגמרא עצמה, אז לפי רב, אם רואים בחיים ובמוות, הוא אמר זה כמתנת שכיב מרע, ואם עומד חוזר, אז לפי רב יש סיכוי. לפי שמועים לא, זה כמו מתנת בריא לכל דבר. זה היה שיטת שמועה בחיים, זה אמור להיות חל מעכשיו. אז הבן אדם הזה כנראה רוצה לשמוע פסק דין כמו רב, שזה יאפשר לו לקבל את מה שהוא כתב בחזרה. אז זה הגיע לידי רב נחמן, ורב נחמן לא טיפל בו. שדרי לקמד רב ירמיה בר אבא לשום תמיה. שום תמיה זה שם מקום. אז רב נחמן, נגיד, הוא התנער מלטפל בו ושלח אותו לרב ירמיה. עכשיו, למה רב נחמן לא פסק? אז אמר, הגמרא מסביר, אמר, כוונה רב נחמן, להסביר למה הוא שלח אותו מנהרדאה ולא טיפל בשאלה פה בנהרדאה. רב נחמן אומר, אחא אתרא דשמועיל, פה זה מקומו של שמואל, ולפי שמואל לאדם הזה לא היה סיכוי לקבל את המתנה שלו, את מה שהוא כתב לכם בחזרה. אז מאחר שאני, רב נחמן אומר, יושב בנהרדה, שזה מקומו של שמואל, איך היא נעביד כבתי דרב? איך מבחינת דרך ארץ אפסוק כרב? למרות שפסקנו כרב, ראינו למעלה, אולי זה קצת אירוני, אבל נהרדאי אמור הלכת כבתי דרב, אבל מאחר ששמואל היה, כאן הוא היה לפני רב נחמן מבחינת היסטורי, אז, והוא היה הנוכחות שלו בנהרדה, הנוכחות שלו נשאר, אז לא היה נוח לרב נחמן לפסוק כרב במקומו שפעם שמואל היה אמר דעתרא, אז לכן הוא שלח את זה למקום אחר כדי שיכול לקבל את הפסק של רב שיאפשר לו לקבל את המתנה בחזרה. פשוט הגמרא לא מפרטת, לא מרחיבה מהו הפרטים, לכן אנחנו יוצאים מהשערה כזאת שהוא כתב את הדברים בחיים ובמוות, והוא היה שכיב מרע וכעת הוא החלים ורוצה לקבל את המתנה שלו בחזרה, ורק אם פוסקים כמו רב אז ניתן לקבל את המתנה בחזרה מאחר שהוא החלים. אנחנו נמשיך בגמרא. אי דעתי לקמי דרבה, אישה שהגיעה לרבה והיה מתנה שכתוב בו מחיים, עבד לרבה כשמייתי, ורבה פסק כשיטתו. אז הזכרנו את רבה, למעלה יש לנו חיצים מצד הגמרא, ואם רבה אמר שיש הבדל בין עם בית, עם בחיים או מחיים, לפי תפיסתו של רבה, אם כתוב בו מחיים, זה יחול מעכשיו, ובעל הנכסים לא יכול לקבל את המתנה בחזרה. אז אם מדובר פה באישה שהקנתה נכסיה בתור שכיב מרע עם נוסח של מי חיים, מי חיים ובמוות, אז היא מגיעה לרבה, אז לשיטתו היא לא יכולה לקבל את מתנה בחזרה. אז זה הכוונה של הגמרא פה, עבד לא רבה כשמייתי, הוא פסק כשיטתו. אז מי שקיבל את השטר, נקרא זה הוא בעל השטר, הוא קונה, והאישה הזאת תפסיד. אבי קטרדלי, היא הייתה מטרידה אותו, צועקת, לא דנת אותי יפה. אמר לי לרב פאפה ברי, דרב חנן ספרי, רבה ניסה איכשהו להשתיק את האישה שהטרידה אותו, והוא אמר לה, סופר זיל, כתוב לה, תכתוב מסמך שהדין אימה שהיא צודקת, וכתוב בה סוחר עליהם או מטען. זה ביטוי שנלקח מסכת בבא מציע, אבל מה שחשוב לנו בלי להיכנס לפרטים, זה סימן בתוך השטר שהוא התכוון רק לדחותה. אני לא נכנס פה לרקע של הביטוי, אבל זה בשבילנו הוא סימן שמשהו הוא כותב שהדין אימה זה להרים עליה, לסדר אותה איך שאומרים. אמרה היא הבינה עניין האישה הזאת, והיא קיללה את רבה, ליטבה הרי את אוריה כמת איתלי, היא מאחלת שספינתו של רבה יטבע בים, אתה מנסה להטעות אותי. אז שמעו את הכללה שהיא כללה את רבה, אמשינו למעני דרבה במאיה, אנשים רצו לגן על רבה מפני הכללה, אז מה עשו? הם שאו את אישרו את בגדיו במים, כאילו מין משהו תביעה סמלית, ובזה החשבון היה, בזה הוא יצא את חובת הכללה כביכול, ואפילו הכי לא יפרק מטבע. אבל בכל זאת כנראה רבה סבל משהו, איזו תביעה בים, תביעה בספינה, התגשם הכללה שלה. הרשב"ם בסוף הסוגיה והשורות הרחבות למטה כותב, לא יתפרק מעונשה, ואל תקילת אדיוט כל הביניך, גם שהיא הייתה אישה, לאו דווקא אישה חשובה, אדיוט, אבל גם קילת אדיוט הוא צריכים לקחת בחשבון. ומאה שמינן, וזה מה שחשוב לנו מצד ההלכתי, מכאן רואים בין בחיים, בין מי חיים, סימנה לחיים, והכוונה זה רק סימנה לחיים, מין מזל, כפי שהזמרנו מקודם, אין להבחין בין שניהם, ואין הכוונה שיחול המתנה מחיים, אלא שיחול רק לאחר מיטה, ודלו כרבה, וכן מגיע לה, לאישה הזאת, מתנתה בחזרה. המשנה, לפני שנתקדם למשנה, אנחנו נסתכל בשוליים בצד ממול נושא שטר שלא כתוב בו שהיה הנותן בריא, ובכך והמתנה מתנה ולא שהיה שכיב מרע, וחוזר על מי וחוזר כמובן, אם זה היה שטר מתנה, שטר שחימרה ובן אדם קם מחויו, זה היה חוזר. לא כתוב לא שהיה הנותן בריא ולא שהיה הנותן שחימרה. על מי להביא ראיה, הנותן או המקבל? כמובן בזמן שהאדם בא בפנינו בריא. המשנה לא כתב בשחימרה, זה גם לא לשון מתנת בריא. הוא אומר שכיב מרע הייתי, עכשיו אני בריא ואני, והדבר חוזר, חוזר, הנכסים חוזרים אליי, והם אומרים בריא הייתה, זה לא חוזר. צריך להביא ראיה ששכיב מרע היה, דברי רבי מאיר. רבי מאיר פוסק שעל הנותן להביא ראיה כדי לקבל את נכסיו בחזרה, והחכמים אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, הוא המקבל הזה, הוא צריך להביא ראיה שאותו נותן מתנה שהוא היה בריא, כדי שאותו מקבל יכול להמשיך להחזיק בדבר בנכסים. לפי החכמים יש כלל ידוע, מוציא מחבר עליו הראיה, הוא צריך להביא ראיה נגד החזקת ממון. עד עכשיו אנחנו הכרנו שהנכסים היו של הנותן, ואתה בתור מקבל רוצה אותם, אתה תביא ראיה, זה המוציא מחברו עליו הראיה. לפי רבי מאיר אנחנו נצטרך לשמוע הסבר יותר מורחב. הגמרה, הוא מתנת דווקא כתב בה, הנוסח הבא היה מופיע בשטר מתנה, קד אבי קציר ורמי בערסי, כשהוא היה חולה ושוכב במיטתו, ולא כתב בה ומגור מראה יפטר לבית עולמי, לא כתוב ומתוך חוליו הבן אדם נפטר. אם היה כתוב, אז כאן היה הוכחה שהוא לא החלים בינתיים ולא חזר בו. אז יש לנו שטר שמעיד על כך שהעברת הנכסים היו בזמן חוליו, אבל שהוא שאותו בעל נכסים המשיך בחויו ומת מתוכו, זה אנחנו לא יודעים. אם לא יודעים, אז יש כאן אפשרות שאותו נותן מתנה החלים בינתיים. אם הוא החלים, אז הכל חוזר, למרות שזה נכתב בשעת חויו, אבל הוא החלים בינתיים, אז המתנה מתבטלת. אם אחר כך הוא מת, זה סיפור אחר, זה לא, אבל מבחינת הנכסים זה לא עוברים למקבל. אנחנו נמשיך לעמוד ב'. אמר רבא, הרי מת, והרי קברו מוכיח עליו. רבא אומר, תשמע, בוא נפסוק בעלות על פי הנתונים העכשוויים. זה נקרא בתר אשתא אזלינן. אנחנו הולכים אחר מה שקיים עכשיו. הרשב"ם למעלה אמר רבא, הרי אנו רואים שהוא מת, ובתר אשתא אזלינן, והעמדנו על חזקת מיתתו, ויש לנו לומר שמתוך אותו חולי מת, וקנה המקבל מתנה. אז אותו שטוען שהוא קיבל את זה יכול להמשיך, הוא יכול להחזיק בנכסים. אמר לי אביי, אביי מקשה, מי אומר שמאותו חולי מת? והלא, רוב חולים הם מחלימים, הם לחיים אומרים. עכשיו נראה את זה בגמרא. השתאו מהספינה שרובן לאבי, נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים. אנחנו נחזור לפרטים האלו עוד מעט, אבל הדגשנו פה, יש מצב שאנשים שמפליגים בספינה ויש סיכוי, יש סכנה גדולה שכרוך בהפלגה בספינות, רוב ספינות שטובעות בים, לא אמרנו כל רוב הספינות, אלא ברוב ספינות הטובעות בים, רוב הנוסעים הם מתים. ובכל זאת אנחנו מסתכלים על האדם פרטי שהפליג בספינה, שטבע, כאילו הוא עדיין בחיים. זה הכוונה, חומרי, החומרות שקשורים לחיים. יש גם חומרות שקשורים למתים, אנחנו עוד מעט נחזור לנקודה הזאת, אבל כדי לשמוע רצף הקריאה פה, הבעיה יוצר פה קל וחומר. עוד פעם נקרא, ומה הספינה שרובן לאבד, נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים, חולים, אנשים חולים, שרוב חולים לחיים, לא כל שכן, שממשיכים לחיות. והכוונה שאותו שטר, שנכון נכתב בחוליו של הנותן בעל הנכסים, אבל רוב חולים הם מחלימים. ולכן יש צד חזק לומר שהבן אדם קם מחוליו. נכון, עם הזמן הוא מת אחר כך, אבל מבחינת התקדמות התהליך משעת הכתיבה שהוא היה באמת חולה עד המצב עכשיו, היה שינוי בינתיים, דיינו הוא החלים בינתיים, כי רוב חולים לחיים. זו טענת אביי נגד רבא. רבא רוצה לפסוק כדאשת, מסתכל על הדברים כמו שהם עכשיו. אביי אמר, ויש נגיד כללים הלכתיים שצריכים להתמודד איתם. מבחינת התפיסות ההלכתיות אפשר להגיד את הקל וחומר שאני אמרתי, ולכן הוא החליט בינתיים, ואותו מקבל לא יכול לטעון בעלות על הנכסים. אנחנו נסתכל ברשב"ם כדי אולי להבין קצת יותר קו החומש של אביי בשורות הקצרות הראשונות. דיבור מתחיל, השתאו מה הספינות הטובות בים שרובן לאבד, ואפילו אחי נותנים עליו חומרי חיים וחומרי מתים, כי נתנה בערך כל הגט. וכאן הוא מצטט את הגמרא במסכת גיטין, אבל עיר שכבשה קרקום וספינה שעבדה בים, נותנים עליו חומרי חיים וחומרי מתים. אם יש עניין פה של אישה שהמתינה לבעלה שהוא הפליג בספינה שעבדה בים, מה, איך נתייחס לאישה הזאת, וכאן נתמקה בעניין של אכילת תרומה. תרומה הרי זה נאכל רק על ידי כהנים, אסור לאלה שלא כהנים לאכול בתרומה, אלא אם כן מדובר באדם אישה שהוא נישא לכהן. יש עוד כמה יוצאי דופן, אבל אמרנו באופן כללי רק כהנים, ואלו שמחוברים להם יכולים לאכול תרומה. מה הכוונה פה חומרי חיים וחומרי מתים? הנה, בת כהן לישראל, אם בעלה מת, אז היא כבת כהן חוזרת לבית אביה, בתנאי שאין לה ילדים מהבעלה ישראל, והיא הייתה, אם הוא ודאי מת, אז היא יכולה להמשיך לאכול בתרומה. אבל אנחנו נותנים חומרי חיים, לא, אולי הוא עדיין חי, והיא מנועה מלאכול בתרומה. אז זה תוצאה מחומרי חיים. בת ישראל לכהן, היא בתור נשואה לכהן יכולה לאכול בתרומה, אבל מה הדין? שתיהן אין אוכלות בתרומה. למה? כי פה אנחנו אומרים חומרי מתים, שהכהן הזה שנאבד בים אולי הוא מת, אז בתור בת ישראל לא יכולה להמשיך בזכות בעלה לאכול בתרומה, הוא מת. אז זו הכוונה של התחילת הקו החומר של הבעיה במצב של שרובן לאבד עדיין מטילים חומרי חיים, אצל חולים שרובן באמת לחיים, ודאי שנסתכל עליו כאדם שהחלים מחוליו. נכון, עכשיו הוא מת, אבל זה היה אחר כך. אמר רב הונה, נמשיך בגמרא, אמר רב הונה ברי רבי ישוע, כמן אז לה שמיתה דרבה. אנחנו רוצים להתמקד בשיטת רבה, שאמר בואו נסתכל על הדברים כמו שהם עכשיו, כדעשתה. אז על פי מי מסתמך רבה בגישה שלו? תשובה, כי רבי נתן דתניא. אז אנחנו נביא מקור שבו נראה שיטת רבי נתן, הרי הוא הדעה השנייה שיופיע פה בגמרא. אז אנחנו קודם נסתכל, קודם נכיר שיטה אחרת. יש לציין בפתיחת הברייתא שמדובר פה במתנה, שטר מתנה, שלא כתוב בו לשון מתנת בריא ולא לשון מתנת שכמרה, בדיוק הדיון שלנו. הברייתא כותבת, מי מוציא מיד מי? תשובה, הוא מוציא מידיהן בלא ראיה, דהיינו נותן, הוא נחשב מוחזק בנכסיו והוא זכאי לנכסיו בלי ראיה, והן אין מוציא מידו אלא בראיה. והם לא יכולים להוציא מחזקת ממון של מרקמה של הבעלים הראשונים אלא על ידי ראיה, דברי רבי יעקב. רבי נתן אומר, תלוי, אם בריא הוא, כאילו בשעת המדע בדין, והוא רוצה, נותן רוצה נכסה בחזרה, אבל כעת הוא בריא, עליו להביא ראיה שהיה שכיב מרע. רואים מפה שרבי נתן מסתכל על איך הדברים נראים עכשיו, פתא אשתא. אם שכיב מרע הוא, אם בשעת המדע בדין הוא חולה אנוש, עליהן להביא ראיה שבריא היה. בשעת המתנה זה היה מתנת בריא כדי שהוא לא יכול לחזור בו. אמר רבי אלעזר, ולתומעה כמחלוקת. זה דוגמה של גמרא שהיא קצרה וגם סתומה. אנחנו ממשיכים לקרוא משנה בעניין תומת, ספק תומת מת, ואחר כך אנחנו נחזור על הקטע הזה של רבי אלעזר דרך הרשב"ם. תתנן, ביקה, מקום שכולל הרבה שדות, ויש גדר סביב. בימות החמה, בתקופת הקיץ, רשות היחיד לשבת, רשות הרבים לטומאה. לגבי שבת, אז הרי מדובר פה במקום מוקף. מוקף מחיצות, זה הופך אותו להיות לרשות היחיד. אנחנו לא צריכים להתעכב על דיני שבת, רק מספיק שאנחנו מציינים שאחר שמקום מוקף, אז יש לו דין רשות היחיד לגבי שבת, ואם איזו כביש ראשי עובר על יד המקום הזה, ואדם זורק מהכביש הראשי, זה תהיינו רשות הרבים, לתוך המקום המגודר, אז הוא עבר על הוצאה, על איסור מוציא מרשות הרבים לרשות הרבים, רשות היחיד בשבת. מה עוד? רשות הרבים לטומאה, יש מושג של ספק טומאה ברשות הרבים, דינו טהור. ספק טומאה ברשות היחיד, דינו טמא. אז לגבי דיני טומאה וטהרה, אנחנו, חשוב לנו להגדיר את המקום כאו רשות הרבים או רשות היחיד. אז בימות הקיץ שאין זרעים זרועים באדמה, כולם יכולים לעבור שם, אז הציבור יכולה לעבור שם, אז לגבי דיני טומאה זה לא נחשב רשות היחיד אלא רשות הרבים. בימות הגשמים שהזרעים זרועים באדמה וזה פוגע בהם, אם יש דריסת רגל של הציבור, אנשים לא דורכים שם, אז אותו ביקר רשות היחיד לכאן גם לשבת ולכאן וגם לדיני טומאה וטהרה. מה הקשר בין המחלוקת רבי יעקב ורבי נתן שהזכרנו באיבת ההשתה אז לינון או לא לדיני טומאה וטהרה? הרשב"ם יגלה לנו את הקשרים. אנחנו נפנה מיד לרשב"ם בשורות הרחובות מתחת לגמרא. אמר רב אלעזר, שורה רביעית חמישית, ולעניין טומאה, דקאי מלן ספק טומאה ברשות היחיד ספקו טמא, וברשות הרבים ספקו טהור. וקיימה לנמי דביקה, בימות החמה רשות הרבים לטומאה, ובימות הגשמים רשות היחיד לטומאה, כי דתנן, כמו שראינו וניסינו כבר להסביר. כמחלוקת, כי איך ידנחלקו, אנחנו ממשיכים ברשב"ם, כי איך ידנחלקו רבי יעקב ורבי נתן במתנה סתם, כוונה לא היה ברור אם זה מתנת שחמרה, מתנת מרעי, היא אזלינן בתר אשתה או בתר חזקת נכסים. ראינו את שיטת רבי יעקב שהוא הבעלים הראשים לא צריך להביא ראיה כדי להחזיק מנכסיו, היה לו חזקת ממון, חזקת נכסים, זה היה ידוע שלו. אז זה שיטת רבי יעקב. אחי נמי אפליגו גבי טומאה, שאם בא אדם לבית דין ונשאל על שנכנס לביקה ואין יודע מתי נכנס, היא בימות החמה וטהור, כי אמרנו בימות הקיץ אנשים יכולים לדרוך שם כי זה לא פוגע בזרעים, זה לא זמן זריעה, היא הוא מסופק, היא בימות הגשמים שהוא נכנס וטמא חזינן, אז אנחנו בודקים. אם אותה כשנשאל ימות החמה הן, אם הוא בא בפנינו בקיץ, תראו, דזינן, מה תרשת? לרבי נתן. ואם ימות הגשמים הוא תמי, דברת השת, עזינן. רבי נתן, אגב, היה השיטה השנייה במקור, אבל הרשב"א מציג אותו בשיטה ראשונה פה בהסבר. ולרבי יעקב דאזיר בתר חזקה המי טהור על חזקתו. הבן אדם הזה היה, אנחנו יודעים שהוא היה טהור, כל האפשרות לטומאה זה רק בגלל שהוא עבר שם, אז המי טהור על חזקתו וטהור עד שיבואו עידים ויעידו שבימות הגשמים נכנס. אנחנו נחזור לגמרא, קודם כל הרשב"ם אומר על, על, על מה שרבה עומד לומר, מילתא באפי נפשאי. אז אנחנו נתקדם בגמרא. אמר רבה, לא שנו אלא שלא עברו עליו ימות הגשמים. מה שאמרנו פה, מה שכתוב במשנה, שביקה בימות החמה רשות הרבים לתומה, ההגדרה הזאת זה נכון עד זמן מסוים. מה הכוונה? שלא עברו עליו ימות הגשמים. אבל עברו עליו ימות הגשמים, רשות היחיד לכאן ולכאן. עכשיו הרשב"ם, ונציין מראש שהרשב"ם מביא את ההסבר שלו, וגם אחר כך הוא מביא פירוש רבינו חננאל, שזה פירוש אחר. הרשב"ם, דיבור האחרון של העמוד, אלא שלא עברו על בקעה זו ימות הגשמים מי שגדרוה, שלא היה תקופת חורף מאז שגידרו אותו, אבל עברו עליו, עברו עליה ימות הגשמים, תו לא פתע מינה שם רשות היחיד, אפילו משיגיעו ימות הגחמה, ותהווה לעולם רשות היחיד לכאן ולכאן, כמובן לשבת וגם לתומה. וסברה מעל יתה היא, או חומרה דרבנן הוא. טוב, אחר כך הוא מביא את הרבינו חננאל, אבל אני מקווה שאובנו דברי רבה, שהאפשרות להגדיר אותו ביקה כימות החמה, כרשות הרבים, בגלל שמדובר בימות החמה, זה רק עד בימות הגשמים הבאה. בהגמרה, בסוגיה הבאה, תעסוק במה שראינו במשנה, שלפי החכמים המוציא מחברו עליו הראיה. מה הכוונה ראיה? איך המוציא המקבל מתנה אמור להביא ראיה? אבל אנחנו נשאיר את זה לשיעור הבא. עד כאן שיעורנו להיום.